מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. הסר במך כסות פה וזות שפתיים, הרחק ממך. אומר שלמה המלך, אחרי שהזהיר אותנו על שמירת העיניים, עכשיו בא להזהיר על שמירת הלב, ואמר הלב הוא רץ מהר, כיוון שהוא מחלק אדם לכל האיברים, אז הוא יש לו מחשבות מהירות מאוד, כי הוא מהיר, מגיב גם מהר. אז לפעמים האדם עולים בליבו איזה מחשבות או איזה רצונות, והרי כל מחשבות האוון באים בלב, לב חושב מחשבות אוון, והמוח הוא שולט על הלב. צריך לדעת להשליט את המוח על הלב. לכן אמר, מכל משמר נצור ליבך, זהר שלא יביא הלב מחשבות רעות. כמו שכתב הרב חידה, שפעמים האדם בעת התפילה עולים בליבו מחשבות רעות. מי שמעלה את המחשבות למוח זה הלב, הוא המעלה את המחשבות הרעות. לכן אמר, תיזהר ממנו. למה? כי לב אדם יחשב דרכו, כמו שאמר בהמשך. גמרא אומרת, היה חסיד אחד שהיה מתפלל, ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך שתכונן את הרועה ואת הצאן, שיעבדו יחד. שאלו אותו, מי זה הרועה ומי זה הצאן? השיב להם שהצאן זה האיברים, הם הצאן, והרועה שלהם זה הלב. אז הוא מנהיג אותם, הלב חומד ואחרי זה האיברים גומרים. אז אם כן, אמר, יהי רצון שתשמור ותכונן את הרועה ואת הצאן, את הלב והאיברים, שישמור אותם הקדוש ברוך הוא. לכן אמר, מכל משמר נצור ליבך. עוד אמרו שנצור ליבך שלא יתבלבל. לפעמים האדם לא יודע באיזה דרך ללכת, ללכת על צד ימין או על צד שמאל, האם יעשה דבר זה או לא יעשה דבר זה. מבקש מהקדוש ברוך הוא שיראה לו את הדרך הנכונה, איך לעשות ומה לעשות. ושיסביר, נצור ליבך שתעשה משמרת למשמרת. כלומר, בכל דבר יעשה אדם עוד מקדם ביטחון. לדוגמה, אדם צריך להתפלל, נגיד התפילה מתחילה בשעה 6, יתכנן שהוא יגיע בחמש וחצי. למה? לפעמים יש איזה תקלות, לפעמים יש איזה אירועים, לפעמים יש איזה הפרעות, לפעמים יש איזה עיכובים, לפעמים הגוף לא מוכן, יש כל מיני עניינים שמפרעים את האדם מלעבוד. וכן כניסת שבת וביציאת שבת תמיד יהיה תוספת, עשו משמרת למשמרתי, וכל העושה משמרות וגדרים, כך אומר המדרש, מאריך ימים. ככה מעלת המשמרת. כמו שראינו בגמרא במסכת מגילה, יש שם דף שלם ששאלו במה ארכת הימים, וכל ההנהגות שלהם שם היו הנהגות של חומרות וחסידויות. לא עלתה על מיטתי קללת חברי, לא הקפדתי בתוך ביתי, לא צעדתי בפני מי שגדול ממני, כל מיני אזהרות והנהגות שהיו מדקדקים על עצמם. זאת אומרת, לא רק שאדם יעשה את האסור ואת המותר, זה פשיטה, אלא גם מעבר לאסור והמותר יעשה לעצמו כל מיני גדרים וסייגים, כדי שישמור את עצמו שלא יבוא לידי חטא, יבוא לידי תקלות, וזה גורם לו שיזכה לאריכות ימים. ככה מעלה שהיא חשובה. כמו שאמרו באבות, איזו היא דרך ישרה, שיבור לו האדם, אז יבור, יבחר לו. אמר שמה, אז זה שמה כל שהיא תפארת לעושיה, אבל אחר שמה אמר רבי אלעזר, לב טוב. אמר להם, מי אמר להם? רבן חם וזכאי, רואה אני את דברי רבי אלעזר ונערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. עושה שאמר הלב, שאדם ישמור את הלב, שלא יחשוב איזה מחשבות וישים לו כל מיני גדרים וסייגים. מסר ממך עקשות פה. מה זה עקשות? עקשות פירושו עקום. מעקשים. יש עקשן ויש עקש. שני תוארים שאנשים מבלבלים ביניהם. עקשן פירושו עומד על שלו, לא מוותר. זה פירוש עקשן. אבל עקש זה עקום, שמראים לו את הדרך הישרה, והוא בוחר בדרך העקומה. בא פה שלמה ואומר, הסר ממך עקשות פה, שזה העקמימות של הפה. מה זה העקמימות פה? שאומר, הקדוש ברוך הוא ברא לאדם פה, והפה נמצא באמצע. שאמרו במדרש, שני אוזניים, אחד מימין, אחד משמאל. שני עיניים, זה מימין, זה משמאל. שני נחיריים, בחותם, אחד מימין, אחד משמאל. אבל פה אחד באמצע. למה שני אוזניים, למה שניים? שבאחד שמע דברים טובים על אחרים, בשני שמע דברי תוכחה על עצמו, ביקורת. שני עיניים, בעין אחת יראה את המעלות הטובות שיש אצל חברו, ובעין השנייה יראה את המעלות החסרונות שיש אצלו. אבל האדם עושה הפוך, הוא בעין אחת רואה את החסרונות של אחרים, בעין השנייה רואה את המעלות שלו. וכן שני נחיריים זה לשון ריח, שגם יריח את המעשים. מה זה הרחה? יש מעשה שיש לו תועלת, יש לו תכלית טובה, יש לו ריח טוב, ויש מעשה שהוא לא טוב. אפילו שהוא מעשה שנראה לכאורה טוב, הריח שלו לא טוב, עושה אותו בצורה עקומה, בצורה מקולקלת. אבל הפה נמצא באמצע. למה? צריך איזון. למה הפה נמצא באמצע? כיוון שבפה שמע הדיבור. צריך להיזהר מאוד שהדיבור שלו יהיה מאוזן. איך אמר הרמב״ם? תחשוב לפני שאתה מוציא את המילה מפיך 7 פעמים. ואם אתה בא לכותבה בספר, 77. היום גם כשמדברים צריך לחשוב 77. למה מדברים? הכל מקליטים. אז זה יותר מכתיבה, זה נשאר חי. אז צריך זהירות גדולה. אז הפה יכול בקלות לטעות ולהוציא דבר לא נכון, או דבר מגונה מהפה שלו, חס ושלום. אז זה לזה יקרא עקשות פה. תקלה, אבל זו תקלה שעולה ביוקר. אז מה, יגיד, יבוא למעלה, יגיד, אני לא ידעתי. או עשיתי בשוגג. או אני בשר ודם. אז מה? גם אפשר להרוג גם בטעות. גם, אז הוא יגיד, אחרי שהרג, יגיד, זה היה בטעות. אז מה עשית? זה טעות. צריך לשלם, על טעויות משלמים. לכן הזהיר שלמה, ואמר, תיזהר שאתה בא לדבר, הסר ממך עקשות פה. זו הכוונה, עקמימות, לדבר לא נכון. ותיזהר בזה, והכוונה לשון הרע. זה עיקר עקשות פה, או דברי נבלה, או דברי איסור. וההמשך, הולזות שפתיים מרחק ממך, ממך. מה זה לזות שפתיים? לשון כמו רכילות. לזות זה לפעמים לא לשון הרע ממש, אבל כמו. זה יקרה לזות שפתיים, שהשפתיים הוציאו מהפה איזה מילה שלא הייתה צריכה להיות. זה הכוונה. מספרים על המלבים, על הרב שלו. מלבים היה הרב של רומניה לפני 150 שנה. הוא סבל מאוד. בין 200 ל-150 שנה הוא היה הרב שם. סבל מאוד בעיקר מהמשכילים. היו שם רשעים גדולים. היו מתלוצצים על הרבנים. הם התחילו כבר ההשכלה לפני 200-250 שנה. גרמניה, אירופה המזרחית, המערבית, בזמן רבי יונתן אישיץ, הנודע ביהודה, הבני יהושע, כולם סבלו מהם מאוד. אבל המלבים עמד כחומה בצורה נגדם. אז היה שם הקהילה ברומניה, בבוקרשט, חלק גדול ממנה השתייכו לרפורמים והיו מזלזלים בתורה. לומדים גמרא, לומדים הכל, אבל בלי יראת שמיים, לא שווה כלום. והנשיא של הקהילה בעצמו היה מחלל שבת, אבל בבית, לא בפרהסיה, בבית שלו היה ידוע. אפילו אוכל נבלות וטרפות, הכל, היה, עושה מה שבא לו. ליום אחד, הוא הוציא איזו תקנה נגד הדת, הנשיא של הקהילה, ובבית הכנסת רצו להנהיג את אותה הנהגה. והרב נמצא שם, המלבים, המלבים היה אז מפורסם בכל העולם, הגאון אדיר היה. הוא כתב לא רק פירוש על התורה, יש לו כמה וכמה חיבורים, בקיא בכל הש"ס, פוסק גדול. אמרו לו שנשיא הקהילה ככה אמר, זה רק מילה, אמר, שוונץ, שוונץ ביידיש זה זנב. אמר להם, הוא לא ראש, אלא הוא זנב. זה נשיא, זה שוונץ. נודעו הדברים לנשיא, שהוא אמר עליו שהוא שוונץ. שמעת? בקיצור, כעס עליו כעס גדול, אסף את כל אנשי הוועד שם, והחליט לפטר את הרב את המלבים, ומינה במקומו, זה אחד רבי, נהדה, השועלים קטנים, מחבלים קרמים. והיה סכנה גדולה, עכשיו יתירו את הממזרות, יתירו את ההתפוללות, כשרות תהרס, הכל, יהרסו הכל. והשלטונות לא מעניין אותם, מה הקהילה זה איתם, אחד יד, לוחצת יד. אז באו הרבנים והחכמים, אנשי האמת עם המלבים, מה עושים? תקס עצה. תקס עצה, הלכו, השתדלו פה, השתדלו שם, אמר להם הנשיא, אני מוכן לוותר על זה, לחצו עליו אחרי כמה משלחות וכו', אם המלבים יבקש ממני מחילה, אבל לא סתם ככה מחילה, אלא ביום שבת יעשה דרשה מרכזית לעיני כל האנשים שם בית הכנסת, שזה 2,000 איש, ויעמוד ויגיד, אני מבקש מחילה שקראתי לנשיא שוונץ, ואז הכל יהיה בסדר. טוב, בקיצור, אמר בסדר. באו למלבים, אמר אין בעיה. אם זה מה שמעכב, אני מוכן לבקש 7 מחילות, גם לא אחת. ביום שבת יהיה הדבר הזה. תגידו לנשיא שיבוא, יבואו כל ראשי הקהל, שתכנסת תהיה מלאה, סגירו כל בתי הכנסת, ואני מבקש מחילה בפומבי, ברבים. טוב, באו כולם, והנה, ישבו שמה ו... יושבים. המלבים עשה דרשה ועשה פלפול כמנהגו. לקראת הסוף אמר, אתם יודעים שאני אמרתי על נשיא הקהילה המכובד, אדוננו, מורנו, רבנו, קראתי לו שוונץ. ואני צריך לבקש ממנו מחילה ואני אספר לכם מעשה שנוגע לזה שקראתי לו שוונץ. הוא חוזר עוד פעם. ואמר להם, תשמעו מה היה. אמר, היה פעם אחת ביער, היה האריה יושב ב... איך קוראים למקום שלו? מאורה, אני יודע מה הוא בשם. גוב אריות, יודע, גוב, ג'וב. איך תקרא? והנה, יצא איזה אכבר אחד מהחור והיה מתרוצץ ליד האריה. אריה מנמנם, אריה דרכו לישון 22 שעות ביממה. אתה עקבת אחריו, הוא רק שעתיים ער, ובשעתיים האלה שהוא ער הוא אוכל. 22 שעות הוא ישן, והאריה הזה היה ישן אחרי שאכל ארוחה מלאה, שכב לישון. מה האכבר הזה? ראה יש שם איזה דברים שירה מה אכל, תחל לאכול. אבל הוא היה עכבר ככה קצת מסיבי, הפריע. הפריע מפה, הפריע משם. כמה אריה נהם עליו, והוא, איך מפה? מה אתה באת לי כאן, לגבול שלי? מה אתה מפריע? זה פה מלך. מטר אחרי שאתה ייכנס. ככה נוהם עליו. ברח העכבר. עוד פעם בא, וכן על זה הדרך, יום אחרי יום. עד יום אחד הזהיר האריה את העכבר, אמר לו, אם אראה אותך, ברדיוס של 2 קילומטר מהמקום שלי, אוי לך, אוי לנפשך. אני ארדוף אותך עד הסוף, ותראה מה אני אעשה ממך. טוב. אבל אכבר זה אכבר. אחרי חודש, כמה יכול לסבול? חודש סבל, אחרי חודש בא עוד פעם, נשמע אוכל, בא לאכול, והנה אריה חיכה לו, ראה אותו שהגיע, רדף אחריו, והעכבר בורח, בורח מכאן, בורח משם, והאריה מכיר את כל השבילים של היער, רדף, רדף, רדף אחריו, בסוף נכנס העכבר, ראה שאי אפשר עוד מעט, האריה תופס אותו, כי האריה רץ עם כל האומץ, כל המרץ שלו, עשה אימונים חודש שלם על לתפוס אותו, ללכות אותו, רדף אחריו, ראה העכבר איזה גזע עץ חלול שיש שם חור, נכנס בפנים, עד שהוא נכנס האריה הגיע, נשאר הזנב של העכבר בחוץ, השוונץ של העכבר נשאר בחוץ, ואז האריה בא, רוצה להוציא את העכבר לאכול, אבל יש לו את הזנב, התחיל לתפוס את הזנב ולמשוך, וזה התחיל לכאוב לו העכבר, אומר לו תצא, הוא לא יוצא, תצא, היא תצא לחתוך לך את הזנב, לא יהיה לך זנב, לא יהיה לך במה ללכת עוד, לא יהיה לך במה לחפש, הרי הזנב ישמש לעכבר גם כנווט, כספן, כ-GPS, מה לא, הוא בלעדיו לא יכול לזוז. טוב, זה האריה צועק עליו והוא לא שומע, מושך, מושך, מושך לו, והמלבים חוזר על המילה שוונץ 52 פעם, מושך בשוונץ, 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 עד שהאכפר צעק, אמר אוי אני טיפש, כשאני חיפשתי חור אמרתי חור רק בשבילי, בשביל השוונץ שלי לא מצאתי מקום, זלזלתי בשוונץ, עכשיו אני מרגיש איך השוונץ הוא חשוב מאוד, והוא צריך להגיד את זה ביידיש, שוונץ די מחילה, שוונץ די מחילה, השוונץ אני מבקש ממך מחילה, שוונץ די מחילה, שוונץ די מחילה, שבע פעמים חזר ופנה לנשיא, אמר לו, שוונץ די מחילה, שוונץ די מחילה, ומגלגלו מצחוק ונגמר העניין. ובזה, עכשיו הבנת מה זה שוונץ? כך אמר בגמרא מובן מה זה איזו צפתיים, זה קשור למה שאמרנו לכם על המלבים. גמרא אומרת היה מעשה בשלושה כהנים שהיו בבית המקדש, הרי היו נוהגים כשהיה ביום שבת היו שמים לחם חדש, נכון? ומוציאים את הלחם הקודם, כמו שכתוב בפסוק, לשום לחם חום כי ביום הלקחו, היו עופים את הלחם ביום השישי ומניחים אותו ביום שבת על השולחן, והיו מוציאים את הלחם הקודם שנשאר שבוע שלם, היה חם כמו עכשיו יצא מהתנור, 12 כיכרות, והיו מחלקים את זה בכהני משמר, ציו לאותו משמר, אז היה בערך 100, 120, 80, זה היה פחות או יותר המספר של הכהנים, ואז הצנועים מושכים את ידיהם, ואילו הם הגרגרנים חוטפים, אלה שרוצים לאכול היו מתנפלים ומושכים בחלה, אז לא תמיד היה יוצא לכל כהן חתיכת לחם, יש כהן היה לוקח חתיכה גדולה, יש לוקח פירוך קטן ויש לו לוקח בכלל. היו שלושה כהנים שם בבית המקדש, זה גמרא בפסחים בתחילת המסכת, גמרא אומר שצריך האדם שתהיה לו לשון נקייה, למה אמר אור ל-14, אור, אפילו שזה חושך, לא רצה להגיד חושך, אור ל-14 בניסן, בודקין את החמץ לאור הנר. אז שמה, היו שם שלושה כהנים, שאל אחד את השני, נו, אתה השגת היום חתיכת לחם, לקחת? אמר לו, כן, הגיעני לחם הפנים כשיעור פול, גודל של פול, זה אני זכיתי לזו. שני אמר, אני הגיעני כזית לחתיכה חשובה. שלישי אמר, הגיעני כזנב על את השוונץ. אמר, כזנב על את הבוי. היה מזה, אמר החכם שם, בדקו אחריו, אחרי הכהן הזה, למה הוא השתמש במילה מגונה? לעולם אני יוציא אדם דבר מגונה מפיו. שהרי כמה כתוב 8 אותיות ומין הבהמה אשר איננה תאורה, ואז זה בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פיצול, זאת אומרת היה בייחוס שלו משהו לא בסדר. לכן אמרו לזות שפתיים הרחק ממך, זהר שלא יגיד דבר שהוא זול, לא יוציא דבר שהוא לא נקי מתוך הפה שלו, שאם מוציא כך זה לא טוב. ושמגיד רבי יעקב מדובנה שואל, אמרה בתורה מן הבהמה אשר איננה טהורה, זה בנוח, פתח פרשת שמיני, מה כתוב? ואת הגמל, ואת הגמל כי מעלה גרה הוא, פרסה לא יפריס, תמה הוא לכם, ואת הארנבת תמה היא לכם, ואת השפן תמה הוא לכם, ואת החזיר, הנה התורה אומרת תמה, למה אתה אומר שעיקם הפסוק? למה כאן הפסוק לא עיקם? שאלה ידועה. תרץ שמעשה היה, מעשה היה באיש אחד שהיה מסכן, היה סבל ולא מבין כלום בין ימינו לשמאלו, וגם בסוף היום שהיה גומר את העבודה שותה, קונה וודקה ויושב בפתח של החנות שותה עד שמשתכר, באים גוררים אותו הביתה. והסבל הזה הוציאו לו שם של גנאי, פלוני השיקור, זונדל השיקור. והנה יום אחד, אחד התלמידים שם שיושב ביד הרב, הזכיר איזה משהו, שמע איזה קולות, אמר, מי זה? זה זונדל השתיין, הוא זה, צועק על הרב, אסור להגיד כך, איך אתה מדבר בצורה כזאת? איך אתה מוציא על יהודי מילה מגונה? אז מה מסכן, הוא רוצה להשתחרר מזה, לא, לא יכול. מחור, מחור לטיפה המרה, מה יעשה? אסור להגיד כך, טוב. עליהם צעקות, דיבר על זה חצי שעה בבית המדרש, שלא להוציא דבר מגונה. והנה לא עברו איזה שנתיים, ולרב היה בת שהגיעה לגיל הנישואים, וזה השיקור, היה לו בן שלמד באיזה ישיבה שם, ובא איזה שטחן, דיבר עם הרב, אמר לו, הרב, יש לי שידור טוב לבת שלך, אם הרב רוצה לשמוע, בבקשה. אמר לו, פלוני אלמוני הבן של השיקור. מה? אני אקח את הבן של השיקור הזה, השתיין הזה, יהיה חתן של ביתי, זה שתיין, זה ככה, צעק. אז באו התלמידים, מסתכלים על הרב, אמר, מה אתם רוצים? מה אתם מסתכלים עליי? אמר, יש לכם מה לשאול? אמר אחד, סליחה, זה תורה, אני רוצה להבין. לפני שנתיים, שאחד מהתלמידים אמר, קרא לו בכינוי הזה, הרב צעק עליו, איזה צעקות, איזה שיחה מוסרית. עכשיו פתאום באים לרב ומדברים, הרב ככה, הרב מלבד מוציא מפיו דברים כאלה ועוד דברי זלזול, אמר להם, תראו, אני אגיד לכם מה הבדל, שבדל גדול. שמה שלא לצורך, הוא הזכיר אותו. בשביל מה אתה מזכיר בן אדם, אתה מתעלל בו, אתה מבזה אותו, אתה מלבין את פניו, אתה מכנה אותו בכינוי הגנאי. אבל כאן, שאני יודע שהבחור הזה לא הגון, ואבא שלו לא הגון, הם לא אנשים הגונים. הגמרא אומרת, כל המסיא ביתו לעם הארץ, כאילו כופתה ומניחה לפני הארי. מה הארי דורס ואוכל כך בעם הארץ? הוא לא מעניין אותו, יש לו אישה, זה משרת את שלו בבית. בא מכה וחובט והולך. לא אכפת לו. עושה מה שהוא רוצה. אמר, ולכן, אני כדי להמחיש את הריחוק מאנשים שכאלה, לכן אני חיניתי בכינוי כזה. זה גם כאן הפסוק, שהתורה באה להגיד שבאים לטבע של נוח, אין איזה נפקה מינה יש. אז לכן אמרה, מן הבהמה אשר איננה טהורה. מה שאין כן, כאן באה התורה להזהיר אותנו לא לאכול דברים שהם אסורים. אז כדי להמחיש ולהגיד, תשמע, זה טרף, זה שקט, זה נבלה, זה אסור, זה תמה, אז התורה אומרת בפירוש, שקט הם לכם, תמה הוא, תמאה היא, התורה מזכירה, כדי שלא יבואו יעשו איזה פשרות, או איזה תיקונים, באיזה עניינים, יחד עם זה. אחר כך אומרות, שלא תהיה עיקש בשפתיך. למה שאז, מה זה עיקש בשפתיך? הפוך, הוא אומר כן, ואחר כך עושה לא. אומר לא, והוא מתכוון לכן, שהן יהיה הן, ולאו יהיה לאו. לא יהיה יהפוך את הדברים, זה הכוונה עיקשות פה. בעוד שאם חושדים באדם, צריך להזהיר שהוא לא כזה. מאיפה למדנו? מחנה. ויחשביה אלי לשיקורה, בתומר, לא אדוני, אישה כשת רוח אנוכי, ויין ושחר לא שתיתי, היא אומרת לא. למה? למה שיקורה? הרי המפרשים, שהוא ראה את חנה מדברת על ליבה, רק שפתיה נועות וקולה לא ישמע. אמר, מה זה? מי זאת האישה הזאת? הסתכל על האבנים של החושן, על האורים ותומים, אולי שם יגידו לו משהו. יצא לו אותיות שין, כף ושה, אז הוא קרא את זה שיקורה. והאמת לא ככה, הוא צריך לצרף את האותיות אחרת, כשרה או כשרה. כשרה, כשרה, היא כמו שרה הייתה עקרה, גם היא עקרה, והיא אישה כשרה. ויחשביה, הוא עשה חישוב לא נכון. אז היא אומרת לו, לא אדוני, אישה כשטוח אנוכי, ועין ושחר לא שתיתי, כי מרוב שיחי וכעשי דיברתי עד הנה. אז היא מסבירה לו. לכן אמר הסר ממך יקשות פה, שאם אדם רואה שחושדים בו, יוכיח את האחרים שהוא נקי מאותו חשד. ועוד אמר, עשר ממך יקשות פה. 5 דקות ככה, 10 דקות ככה. מתי נתפלל? כן. אמר שאם ישמיע איזה סברה במישהו יקשה עליו איזה קושיה, אל תתעקש להעמיד את עצמך על אותה סברה, אלא תבדוק, אולי הוא צודק, אולי הקושיה הזו נכונה. זאת אומרת, אל יתעקש האדם על מה שהוא אמר שזה האמת, אלא ורק זה ואין משהו אחר, אלא ייזהר שמא יש בדבריו איזה, יבדוק את עצמו שהוא מתכוון אל האמת והכל כמו שצריך. וכך אמר, עיניך לנוכח יביטו ואף אפיך יישירו נגדך. איפה יש את הפסוק הזה? מתי מזכירים אותו? בערב כיפור, שמרחים את הילדים לפני שהולך לבית הכנסת, שאז הלב פתוח לקבל מוסר והשמיים פתוחים שהברכה מתקיימת, יברך אותם בברכה הזאת. מה זה עיניך לנוכח יביטו? כוונה זה דרך בעבודת השם, שלא יאמר האדם, אני לא יודע איזה דרך היא הדרך הנכונה, אלא תסתכל ישר. אם אתה תהיה ישר, מהשמיים ימציאו לך את הדרך, שנאמר, השם לא ימנע טוב להולכים בתמים. אדם הולך בתמימות, בשמיים מיישירים לו את הדרך. זה דבר מעניין. רבנו הארי כותב, רבי חיים ויטל, שכל לילה אחרי תפילת ערבית היה רבנו הארי מסתכל על כל אחד על המצח שלו ואומר לו, יש לך היום נשמה מסוג כזה. כל יום אדם מקבל נשמה אחרת, וכל בוקר מחזיר נשמות לפגרים מתים. אם עשה מעשים טובים, מחורת בבוקר נותנים לו נשמה יותר הגונה, יותר חשובה. ואם חס ושלום מעשים לא טובים, שוללים לו את הנשמה הזאת, נותנים לו נשמה אחרת. לפעמים ייתנו לו, לא עליכם, נשמה של גוי, לפעמים נשמה של עבד, לפעמים נשמה של אישה. זה הטעם, ככותב מהר"ן פפירס. למה מברכים כל בוקר? כל בוקר מה? מספיק פעם בחיים? כל בוקר. שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה. מה העניין? אלא זה שקמת בבוקר ואתה דיפך הולך לברך בכל השחר, אתה הולך לבית הכנסת, סימן שהחזירו לך את אותה נשמה. זה לא נשמה של גוי. לפעמים בר מינן קם בבוקר, זורק את הכיפה, אין ציציות, אין כלום, הולך לבר, שנשמור, לאן הולך? הולך מקום שלא חוזרים ממנו. אז זה חס ושלום, זה נשמה של גוי נכנסה בו. טוב שאתה לא יודע מה זה, מה אתה שואל? אתה שואל אותו. ויש שלא עשני עבד, קבל נשמה של העבד. ויש נשמה של אישה, כמו אישה פטורה מלימוד תורה, פטורה מתפילין וציצית, ככה גם הוא. אז אנחנו קמים בבוקר, מברכים את אותם ברכות. אז היה רבנו הארי בלילה מסתכל על המצח של כל אחד ואומר לו, אתה יש לך היום מאיר במצחך פסוק זה וזה, פעם זה מתהילים, פעם ממשלי, פעם מהתורה, חומש במדבר, חומש דברים, תכוון היום בלילה. מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. הסר ממך היקשות פה וזות שפתיים, הרחק ממך. אומר שלמה המלך, אחרי שהזהיר אותנו על שמירת העיניים, עכשיו בא להזהיר על שמירת הלב, ואמר הלב הוא רץ מהר, כיוון שהוא מחלק אדם לכל האיברים, אז הוא יש לו מחשבות מהירות מאוד, כי הוא מהיר, מגיב גם מהר. אז לפעמים האדם עולים בליבו איזה מחשבות או איזה רצונות, והרי כל מחשבות האוון באים בלב, לב חושב מחשבות אוון, והמוח הוא שולט על הלב, צריך לדעת להשליט את המוח על הלב. לכן אמר, מכל משמר נצור ליבך, זהר שלא יביא הלב מחשבות רעות, כמו שכתב הרב חידה, שפעמים האדם בעת התפילה עולים בליבו מחשבות רעות. מי שמעלה את המחשבות למוח זה הלב, הוא המעלה את המחשבות הרעות. לכן אמר, תיזהר ממנו. למה? כי לב אדם יחשב דרכו, כמו שאמר בהמשך. גמרא אומרת, היה חסיד אחד שהיה מתפלל, ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך שתכונן את הרועה ואת הצאן, שיעבדו יחד. שאלו אותו, מי זה הרועה ומי זה הצאן? השיב להם שהצאן זה האיברים, הם הצאן, והרועה שלהם זה הלב. אז הוא מנהיג אותם, הלב חומד ואחרי זה האיברים גומרים. אז אם כן, אמר, יהי רצון שתשמור ותכונן את הרועה ואת הצאן, את הלב והאיברים, שישמור אותם הקדוש ברוך הוא. לכן אמר, מכל משמר נצור ליבך. עוד אמרו שנצור ליבך שלא יתבלבל, לפעמים האדם לא יודע באיזה דרך ללכת, ללכת על צד ימין או על צד שמאל, האם יעשה דבר זה או לא יעשה דבר זה. מבקש מהקדוש ברוך הוא שיראה לו את הדרך הנכונה איך לעשות ומה לעשות. השי הסביר, נצור ליבך שתעשה משמרת למשמרת. לא, לכל דבר יעשה אדם עוד מקדם ביטחון. לדוגמה, אדם צריך להתפלל, נגיד התפילה מתחילה בשעה 6, יתכנן שהוא יגיע ב5:30. למה? לפעמים יש איזה תקלות, לפעמים יש איזה אירועים, לפעמים יש איזה הפרעות, לפעמים יש איזה עיכובים, לפעמים הגוף לא מוכן, יש כל מיני עניינים שמפרעים את האדם מלעבוד. וכן כניסת שבת וביציאת שבת תמיד יהיה תוספת, עשו משמרת למשמרתי, וכל העושה משמרות וגדרים, כך אומר המדרש, מאריך ימים, ככה מעלת המשמרת. כמו שראינו בגמרא במסכת מגילה, יש שם דף שלם ששאלו במה ערך את הימים, וכל ההנהגות שלהם שם היו הנהגות של חומרות וחסידויות. לא עלתה על מיטתי כללת חברי, לא הקפדתי בתוך ביתי, לא צעדתי בפני מי שגדול ממני, וכן כל מיני אזהרות והנהגות שהיו מדקדקים על עצמם. זאת אומרת, לא רק שאדם יעשה את האסור ואת המותר, זה פשיטה, אלא גם מעבר לאסור והמותר יעשה לעצמו כל מיני גדרים וסייגים כדי שישמור את עצמו שלא יבוא לידי חטא, יבוא לידי תקלות, וזה גורם לו שיזכה לאריכות ימים. ככה מעלה שהיא חשובה. כמו שאמרו באבות, איזו היא דרך ישרה, שיבור לו האדם, אז יבור, יבחר לו. אמר שמה, אז זה שמה כל שהיא תפארת לעושיה. ולאחר שמה אמר רבי אלעזר, לב טוב. אמר להם, מי אמר להם? רבי נחמן בן זכאי. רואה אני את דברי רבי אלעזר ונערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. עשה שאמר הלב, שהאדם ישמור את הלב, שלא יחשוב איזה מחשבות, וישים לו כל מיני גדרים וסייגים. עשר ממך עיקשות פה. מה זה עיקשות? עיקשות פירושו עקום. מעקשים. יש עקשן ויש עיקש. שני תוארים שאנשים מבלבלים ביניהם. עקשן פירושו עומד על שלו, לא מוותר. זה פירוש עקשן. אבל עיקש זה עקום. שמראים לו את הדרך הישרה, והוא בוחר בדרך העקומה. בא פה שלמה ואומר, הסר ממך עיקשות פה, שזה העקמימות של הפה. מה זה העקמימות פה? שאומר, הקדוש ברוך הוא ברא לאדם פה, והפה נמצא באמצע. שאמרו במדרש, שני אוזניים, אחד מימין, אחד משמאל. שני עיניים, זה מימין, זה משמאל. שני נחיריים, בחותם, אחד מימין, אחד משמאל. אבל פה, אחד באמצע. למה? שני אוזניים, למה שניים? שבאחד, ישמע דברים טובים על אחרים. בשני, ישמע דברי תוכחה על עצמו, ביקורת. בשני עיניים, בעין אחת, יראה את המעלות הטובות שיש אצל חברו. בעין השנייה, יראה את המעלות החסרונות שיש אצלו. אבל האדם עושה הפוך. הוא בעין אחת רואה את החסרונות של אחרים, בעין השנייה רואה את המעלות שלו. וכן שני נחיריים זה לשון ריח, שגם יריח את המעשים. הזה הרחה, יש מעשה שיש לו תועלת, יש לו תכלית טובה, אז יש לו ריח טוב, ויש מעשה שהוא לא טוב. יוצא, אפילו שהוא מעשה שנראה לכאורה טוב, הריח שלו לא טוב, עושה אותו בצורה עקומה, בצורה מקולקלת. אבל הפה נמצא באמצע. למה? צריך איזון. למה הפה נמצא באמצע? כיוון שבפה שמע הדיבור. צריך להיזהר מאוד שהדיבור שלו יהיה מאוזן. איך אמר הרמב״ם? תחשוב לפני שאתה מוציא את המילה מפיך 7 פעמים. ואם אתה בא לכותבה בספר, 77. היום גם כשמדברים צריך לחשוב 77. למה מדברים? הכל מקליטים. אז זה יותר מכתיבה, זה נשאר חי. אז צריך זהירות גדולה. אז הפה יכול בקלות לטעות ולהוציא דבר לא נכון או דבר מגונה מהפה שלו, חס ושלום. אז זה לזה יקרה עיקשות פה. תקלה, אבל זו תקלה שעולה ביוקר. אז מה, יגיד, יבוא למעלה, יגיד, אני לא ידעתי, או עשיתי בשוגג, או אני בשר ודם. אז מה, גם אפשר להרוג גם בטעות. גם, אז הוא יגיד, אחרי שהרג, יגיד, זה היה בטעות. אז מה עשית? זה טעות. צריך לשלם, על טעויות משלמים. לכן הזהיר שלמה, ואמר, תיזהר שאתה בא לדבר, הסר ממך עיקשות פה. זו הכוונה עקמימות, לדבר לא נכון. ותיזהר בזה, והכוונה לשון הרע. זה עיקר עיקשות פה, או דברי נבלה, או דברי איסור. וההמשך, הולזות שפתיים מרחק ממך, ממך. מה זה לזות שפתיים? לשון כמו רכילות. לזות זה לפעמים לא לשון הרע ממש, אבל כמו. וזה יקרה לזות שפתיים, שהשפתיים הוציאו מהפה איזו מילה שלא הייתה צריכה להיות. זה הכוונה. מספרים על המלבים, על השלום. מלבים היה הרב של רומניה לפני 150 שנה. הוא סבל מאוד. בין 200 ל-150 שנה הוא היה הרב שם. סבל מאוד בעיקר מהמשכילים. היו שם רשעים גדולים. היו מתלוצצים על הרבנים. הם התחילו כבר ההשכלה לפני 200-250 שנה. גרמניה, אירופה המזרחית, המערבית, בזמן רבי יונתן אלשיץ, הנודע ביהודה, הפני יהושע, כולם סבלו מהם מאוד. אבל המלבים עמד כחומה בצורה נגדם. אז היה שם הקהילה ברומניה, בבוקרשט, חלק גדול ממנה הסתייכו לרפורמים והיו מזלזלים בתורה. לומדים גמרא, לומדים הכל, אבל בלי יראת שמיים, לא שווה כלום. והנשיא של הקהילה בעצמו היה מחלל שבת, אבל בבית, לא בפרהסיה, בבית שלו היה ידוע. אפילו אוכל נבלות וטרפות, הכל, היה עושה מה שבא לו. ביום אחד הוציא איזה תקנה נגד הדת, הנשיא של הקהילה, ובבית הכנסת רצו להנהיג את אותה הנהגה, והרב נמצא שם, המלבים. המלבים היה אז מפורסם בכל העולם, גאון אדיר, כתב לא רק פירוש על התורה, יש לו כמה וכמה חיבורים, בקיא בכל הש"ס, פוסק גדול. אמרו לו שנשיא הקהילה ככה אמר, זה רק מילה, אמר שוונץ, שוונץ ביידיש זה זנב. אמר להם, הוא לא ראש אלא הוא זנב, זה נשיא, זה שוונץ. נודעו הדברים לנשיא, שהוא אמר עליו שהוא שוונץ. שמעת? בקיצור, כעס עליו כעס גדול, אסף את כל אנשי הוועד שם והחליט לפטר את הרב, את המלבים, ומינה במקומו זה אחד רבי נהל השועלים קטנים מחבלים קרמים, והיה סכנה גדולה. עכשיו יתירו את הממזרות, יתירו את ההתפוללות, כשרות תהרס, הכל, יהרסו הכל. והשלטונות לא מעניין אותם, מה הקהילה זה איתם, אחד יד לוחצת יד. אז באו הרבנים והחכמים, אנשי האמת עם המלבים, מה עושים? תקס עצה. תקס עצה, הלכו, השתדלו פה, השתדלו שם. אמר להם הנשיא, אני מוכן לוותר על זה, לחצו עליו אחרי כמה משלחות וכו'. אם המלבים יבקש ממני מחילה, אבל לא סתם ככה מחילה, אלא ביום שבת יעשה דרשה מרכזית לעיני כל האנשים שם בית הכנסת, שזה 2,000 איש, ויעמוד ויגיד, אני מבקש מחילה שקראתי לנשיא שוונץ, ואז הכל יהיה בסדר. טוב, בקיצור, אמר בסדר. באו למלבים, אמר אין בעיה, אם זה מה שמעכב, אני מוכן לבקש 7 מחילות, גם לא אחת. ביום שבת יהיה הדבר הזה. תגידו לנשיא שיבוא, יבואו כל ראשי הקהל, בית הכנסת תהיה מלאה, סגרו כל בתי הכנסת, ואני מבקש מחילה בפומבי, ברבים. טוב, באו כולם, והנה, ישבו שמה ויושבים. המלבים עשה דרשה ועשה פלפול כמנהגו, לקראת הסוף אמר, אתם יודעים שאני אמרתי על נשיא הקהילה המכובד, אדוננו, מורנו, רבנו, קראתי לו שוונץ, ואני צריך לבקש ממנו מחילה, ואני אספר לכם מעשה שנוגע לזה שקראתי לו שוונץ. הוא חוזר עוד פעם ואמר להם, שמעו מה היה. אמר, היה פעם אחת ביער, היה האריה יושב איך קוראים למקום שלו? מאורה, אני יודע מה הוא בשמה. גוב אריות, יודע, גוב, ג'וב. והנה, יצא איזה אכבר אחד מהחור, והיה מתרוצץ ליד האריה. האריה מנמנם, האריה דרכו לישון 22 שעות ביממה, אתה עקבת אחריו, הוא רק שעתיים ער, ובשעתיים האלה שהוא ער הוא אוכל. 22 שעות הוא ישן. והאריה הזה היה ישן אחרי שאכל ארוחה מלאה, נכנס ושכב לישון. מה האכבר הזה? ראה יש שם איזה דברים שירא מה אכל, תחיל לאכול. אבל הוא היה אכבר ככה קצת מסיבי, הפריע. הפריע מפה, הפריע משם. כמה אריה נהם עליו, הוא, איך מפה? מה אתה באת לכאן, לגבול שלי? מה אתה מפריע? זה פה מלך. מי אתה חושב שאתה ייכנס? ככה נוהם עליו. ברח העכבר. עוד פעם בא, וכן על זה הדרך, יום אחרי יום. עד שיום אחד הזהיר הארי את העכבר, אמר לו, אם אראה אותך ברדיוס של 2 קילומטר מהמקום שלי, אוי לך, אוי לנפשך. אני ארדוף אותך עד הסוף, ותראה מה אני אעשה ממך. אבל עכבר זה עכבר. אחרי חודש, כמה יכול לסבול? חודש, סבל. אחרי חודש, בא עוד פעם. נשמע אוכל. בא לאכול, והנה אריה חיכה לו. ראה אותו שהגיע, ודף אחריו. והעכבר בורח, בורח מכאן, בורח משם, ולאריה מכיר את כל השבילים של היער. רדף, רדף, רדף אחריו, בסוף נכנס העכבר, ראה שאי אפשר עוד מעט, אריה תופס אותו, כי אריה רץ עם כל האומץ. כל המרץ שלו עשה אימונים חודש שלם על לתפוס אותו, ללכות אותו. רדף אחריו, ראה העכבר איזה גזע עץ חלול שיש שם חור, נכנס בפנים. עד שהוא נכנס, אריה הגיע. נשאר הזנב של העכבר בחוץ. השוונץ של העכבר נשאר בחוץ. ואז אריה בא, רוצה להוציא את העכבר, לא יכול, אבל יש לו את הזנב. התחיל לתפוס את הזנב ולמשוך. וזה התחיל לכאוב לו העכבר. הוא אומר לו, תצא, הוא לא יוצא. תצא, אם תצא, אני אחתוך לך את הזנב, לא יהיה לך זנב, לא יהיה לך במה ללכת עוד. לא יהיה לך במה לחפש. אז הזנב משמש לעכבר גם כנבט, כספן, כ-GPS, מה לא? הוא בנעדיו לא יכול לזוז. טוב, זה האריה צועק עליו והוא לא שומע. מושך, מושך, מושך לו, והמלבים חוזר על המילה שוונץ 52 פעם. מושך בשוונץ, 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 בשוונץ. עד שהעכבר צעק, אמר, אוי, אני טיפש. כשאני חיפשתי חור, אמרתי חור רק בשבילי, בשביל השוונץ שלי לא מצאתי מקום. זלזלתי בשוונץ, עכשיו אני מרגיש איך השוונץ הוא חשוב מאוד. והוא יצא להגיד את זה ביידיש, שוונץ די מחילה, שוונץ די מחילה, השוונץ אני מבקש ממך מחילה, שוונץ די מחילה, שוונץ די מחילה, 7 פעמים חזר, ופנה לנשיא, אמר לו, זה שוונץ די מחילה, שוונץ די מחילה, וגלגלו מצחוק ונגמר העניין. ובזה, עכשיו הבנת מה זה שוונץ. כך אמר בגמרא מובא מה זה זוט שפתיים. זה קשור למה שאמרנו לכם על המלבים. גמרא אומרת, היה מעשה בשלושה כהנים שהיו בבית המקדש. הרי היו נוהגים, כשהיה ביום שבת היו שמים לחם חדש, נכון? ומוציאים את הלחם הקודם, מה שכתוב בפסוק, לשום לחם חום כי ביום הלקחו. היו עופים את הלחם ביום השישי ומניחים אותו ביום שבת על השולחן, והיו מוציאים את הלחם הקודם שנשאר שבוע שלם, היה חם כמו עכשיו יצא מהתנור, 12 כיכרות, והיו מחלקים את זה בכהני משמר, ציו לאותו משמר. אז זה היה בערך 100, 120, 80, זה היה פחות או יותר המספר של הכהנים. ואז הצנועים מושכים את ידיהם, ואילו הם הגרגרנים חוטפים. אלה שרוצים לאכול היו מתנפלים ומושכים בחלה. אז לא תמיד היה יוצא לכל כהן חתיכת לחם. יש כהן היה לוקח חתיכה גדולה, יש לוקח פירור קטן, ויש לו לוקח בכלל. היו 3 כהנים שם בבית המקדש. זה גמרא בפסחים, בתחילת המסכת. גמרא אומרת שצריך האדם שתהיה לו לשון נקייה. למה אמר אור ל-14? אור, אפילו שזה חושך, לא רצה להגיד חושך, אור ל-14 בניסן, בודקין את החמץ לאור הנר. אז שמה, היו שם 3 כהנים. שאל אחד את השני, נו, אתה השגת היום חתיכת לחם, לקחת? אמר לו, כן, הגיע אני לחם הפנים כשיעור פול. גודל של פול, זה אני זכיתי לסלום. שני אמר, אני הגיעני כזית, וחתיכה חשובה. שלישי אמר, היא גרני כזנב לטעה. שוונץ. אמר כזנב לטעה, בואי. היה מזה, אמר החכם שם, בדקו אחריו, אחרי הכהן הזה, למה הוא השתמש במילה מגונה? לעולם על יוציא אדם דבר מגונה מפיו. שהרי הקמה כתוב שמונה אותיות, ומין הבהמה אשר איננה תאורה, ואז זה. בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פיסול. זאת אומרת, היה בייחוס שלו משהו לא בסדר. לכן אמרו לזו צפתיים, הרחק ממכה, זהר שלא יגיד דבר שהוא זול, לא יוציא דבר שהוא לא נקי מתוך הפה שלו, שאם מוציא כך זה לא טוב. ושהמגיד רבי יעקב מדובנה שואל, אמרה בתורה מן הבהמה אשר איננה טהורה, זה בנוח. פתח פרשת שמיני, מה כתוב? ואת הגמל, ואת הגמל, כי מעלה גרה הוא, פרסה לא יפריס, תמה הוא לכם, ואת הארנבת, תמה היא לכם, ואת השפן, תמה הוא לכם, ואת החזיר, הנה התורה אומרת תמה, למה אתה אומר שעיקם הפסוק? למה כאן הפסוק לא עיקם? שאלה ידועה. תרץ שמעשה היה, מעשה היה באיש אחד שהיה מסכן, היה סבל ולא מבין כלום בין ימינו לשמאלו, וגם בסוף היום שהיה גומר את העבודה שותה, קונה וודקה ויושב בפתח של החנות שותה עד שמשתכר, באים גוררים אותו הביתה. והסבל הזה הוציאו לו שם של גנאי, פלוני השיקור, זונדל השיקור. והנה יום אחד, אחד התלמידים שם שיושב ליד הרב, הזכיר איזה משהו, שמע איזה קולות, אמר, מי זה? זה זונדל השתיין, הוא זה, צעק עליו הרב, אסור להגיד כך, איך אתה מדבר בצורה כזאת? איך אתה מוציא על יהודי מילה מגונה? אז מה מסכן, הוא רוצה להשתחרר מזה, לא יכול. מחור לטיפה המרה, מה יעשה? אסור להגיד כך. טוב, עליהם צעקות, דיבר על זה חצי שעה בבית המדרש, שלא להוציא דבר מגונה. והנה לא עברו איזה שנתיים, ולרב היה בת שהגיעה לגיל הנישואים. וזה השיקור, היה לו בן, שלמד באיזה ישיבה שם. ובא איזה שטחן, דיבר עם הרב, אמר לו, הרב, יש לי שידוך טוב לבת שלך, אם הרב רוצה לשמוע, בבקשה. אמר, לא, פלוני, מוני, הבן של השיקור. אמר, מה? אני אקח את הבן של השיקור הזה, השתיין הזה, יהיה חתן של ביתי, זה שתיין, זה ככה. טאק. אז באו התלמידים, מסתכלים על הרב. אמר, מה אתם רוצים? מה אתם מסתכלים עליי? אמר, יש לכם מה לשאול? אמר, אחד, סליחה, זה תורה, אני רוצה להבין. לפני שנתיים, שאחד מהתלמידים אמר, קרא לו בכינוי הזה, הרב צעק עליו, איזה צעקות, איזה שיחה מוסרית. עכשיו פתאום באים לרב ומדברים, הרב ככה, הרב מבן מוציא מפיו דברים כאלה ועוד דברי זלזול, אמר להם, תראו, אני אגיד לכם מה ההבדל, יש הבדל גדול. שם שלא לצורך, הוא הזכיר אותו. בשביל מה אתה מזכיר בן אדם, אתה מתעלל בו, אתה מבזה אותו, אתה מלבין את פניו, אתה מכנה אותו בכינוי הגנאי. אבל כאן, שאני יודע שהבחור הזה לא הגון, ואבא שלו לא הגון, הם לא אנשים הגונים. הגמרא אומרת, כל המשיא ביתו לעם הארץ, כאילו כופתה ומניחה לפני הארי. מה הארי דורס ואוכל כך בעם הארץ? הוא לא מעניין אותו, יש לו אישה, זה מי שמשרתת, יש לו בבית, בא מכה וחובט והולך. לא אכפת לו. עושה מה שהוא רוצה. אמר, ולכן, אני כדי להמחיש את הריחוק מאנשים שכאלה, לכן אני חיליתי בכינוי כזה. זה גם כאן הפסוק. שהתורה באה להגיד שבאים לטבע של נוח, אין איזה נפקה מינה יש. אז לכן אמרה, מן הבהמה אשר איננה טהורה. מה שאין כן כאן באה התורה להזהיר אותנו לא לאכול דברים שהם אסורים. אז כדי להמחיש ולהגיד, תשמע, זה טרף, זה שקט, זה נבלה, זה אסור, זה תמה. אז התורה אומרת בפירוש, שקט אצלכם, תמה הוא, טמאה היא. התורה מזכירה כדי שלא יבואו יעשו איזה פשרות או איזה תיקונים באיזה עניינים יחד עם זה. הכך אומרות שלא תהיה עיקש בשפתיך. למה? שאז מה זה עיקש בשפתיך? הפוך, הוא אומר כן ואחר כך עושה לא, אומר לא והוא מתכוון לכן, שהן יהיה הן ולאו יהיה לאו, לא יהיה יהפוך את הדברים. זה הכוונה עיקשות פה. ועוד שאם חושדים באדם צריך להזהיר שהוא לא כזה. מאיפה למדנו? מחנה ויחשביה אלה אלה שיקורה בתומר, לא אדוני, אישה כשתרוח אנוכי ויין ושחר לא שתיתי. היא אומרת לא. למה? למה שיקורה? הרי המפרשים שהוא ראה את חנה מדברת על ליבה, רק שפתיה הנועות וקולה לא ישמע. מה זה? מי זאת האישה הזאת? הסתכל על האבנים של החושן, על האורים ותומים, אולי שם יגידו לו משהו. יצא לו אותיות שין כף רש ה, אז הוא קרא את זה שיקורה. והאמת לא ככה, הוא צריך לצרף את האותיות אחרת, כשרה או כשרה. כשרה, כשרה, היא כמו שרה הייתה עקרה, גם היא עקרה ואישה כשרה. ויחשביה, הוא עשה חישוב לא נכון. אז היא אומרת לו לא אדוני, אישה כשטוח אנוכי ואין לשחר לא שתיתי, כי מרוב שיחי וכעשי דיברתי עד הנה. אז היא מסבירה לו. לכן אמר אסר ממך יקשות פה, שאם אדם רואה שחושדים בו יוכיח את האחרים שהוא נקי מאותו חשד. ועוד אמר אסר ממך יקשות פה, 5 דקות ככה, 10 דקות ככה. מתי להתפלל? כן. אמר שאם ישמיע איזה סברה ומישהו יקשה עליו איזה קושיה, אל תתעקש להעמיד את עצמך על אותה סברה, אלא תבדוק, אולי הוא צודק, אולי הקושיה הזו נכונה. זאת אומרת, אל יתעקש האדם על מה שהוא אמר שזה האמת, אלא ורק זה ואין משהו אחר, אלא ייזהר שמה יש בדבריו איזה, יבדוק את עצמו שהוא מתכוון אל האמת והכל כמו שצריך. וכך אמר עיניך לנוכח יביטו ואף אפיך יישירו נגדך. איפה יש את הפסוק הזה? מתי מזכירים אותו? בערב כיפור, שמברכים את הילדים לפני שהולך לבית הכנסת, שאז הלב פתוח לקבל מוסר והשמיים פתוחים שהברכה מתקיימת, יברך אותם בברכה הזאת. מה זה עיניך לנוכח יביטו? הכוונה זה דרך בעבודת השם, שלא יאמר האדם אני לא יודע איזה דרך היא הדרך הנכונה, אלא תסתכל ישר. אם אתה תהיה ישר, מהשמיים ימציאו לך את הדרך, שנאמר השם לא ימנע טוב להולכים בתמים. אדם הולך בתמימות, בשמיים מיישרים לו את הדרך. יש דבר מעניין, רבנו הארי כותב, רבי חיים ויטל, שכל לילה אחרי תפילת ערבית היה רבנו הארי מסתכל על כל אחד על המצח שלו ואומר לו, יש לך היום נשמה מסוג כזה. כל יום אדם מקבל נשמה אחרת, וכל בוקר מחזיר נשמות לפגרים מתים. אם עשה מעשים טובים, מחורת בבוקר נותנים לו נשמה יותר הגונה, יותר חשובה. ואם חס ושלום מעשים לא טובים, שוללים לו את הנשמה הזאת, נותנים לו נשמה אחרת. לפעמים ייתנו לו, לא עליכם, נשמה של גוי. לפעמים נשמה של עבד. לפעמים נשמה של אישה. זה הטעם, כך כותב מהר"ן פפירס. אנחנו מברכים כל בוקר, כל בוקר. מספיק פעם בחיים, כל בוקר, שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני עבד, שלא עשה אני אישה. מה העניין? אלא זה שקמת בבוקר ואתה דיפך הולך לברך בכות השחר, אתה הולך לבית הכנסת, סימן שהחזירו לך את אותה נשמה. זה לא נשמה של גוי. היה לפני השינה בפסוק הזה ראשי תיבות שלו, או סופי תיבות שלו, או חילופי תיבות, או איזה שם שיוצא מתוך הפסוק, וככה תישן עד שתרדם, זה יועיל לך מאוד, שאתה תצליח. ככה היה עושה כל לילה. היה אומר אחרי הערבית, היה אומר להם, היו לו 10 תלמידים, וכל אחד היה אומר משהו. ככה היו מזדרזים בעבודת השם, מקבלים מדרגות חשובות. שואל הגאון רבנו יוסף חיים, מביא את זה ואומר, מה נעשה? אנחנו שאין לנו את רבנו הארי שיבוא יגלה לנו לכל אחד, נו, מה מגלה לנו? היינו מזמן, היינו גומרים כבר את כל התיקון, היינו מזרזים את הגאולה, היה כבר מסתדר, מתפטרים מכל הצרות. אומר, לא צריך, אם אתה תלך בתמימות, בלי שיגלה לך פסוק, ובלי שיגלה לך ראשי תיבות ולא סופי תיבות, הקדוש ברוך הוא לבד יפתח לך את השערים, שנאמר, השם לא ימנע טוב, לא הולכים בתמים. אז אם אדם הולך ישר, מסתכל ישר, לבד יזמינו לו את מה שהוא צריך. לכן אמר, עיניך לנוכח יביטו. מה זה נוכח? כמו שאם אדם בא לעיר, אז בזמנם היה להם חומה, ועל העיר היה מגדל, אז זוכר, היה פעם חומה ומגדל. זוכר, תהיית בין מייסדי התנועה, לא? אז היה חומה, ואחר כך יש מגדל. למה יש מגדל? שאתה תדע לזהות את הכיוון של הכניסה לעיר. ורואים את המגדל, ולאותו כיוון כל הזמן הולכים, שלא לאבד את הכיוון. אז רואים, זה פתאום נהיה ימינה, פתאום שמאלה, אז יודע שהוא סטה מהדרך. הולך לכיוון איפה המגדל. אומר, גם ככה כאן תעשה בעבודת השם. שים מולך את המטרה, ואז תלך ישר, תלך לבטח, לא תיפול ולא תיכשל. כן, זה העניין שאדם צריך לנוכח. ועוד אמרו, שלמה, הרי הוא היה חכם מכל האדם. הוא בא להגיד לאדם, תדע, כמו שעושים נקודה, ואחר כך סביבו עיגול, נכון? ועל ידי כן, מה אתה מצמצם את הראייה לאותה נקודה. אז ככה גם אתה, תעשה מטרה, ואף אפיך ישירו נגדיך מול אותה נקודה, ואז אתה תוכל לראות את הדרך הנכונה, הטובה והישרה. ביאור נוסף הגמרא כתוב, זה מדבר על שעה שאדם עומד בתפילה. שלא יהיה איזה מחשבה זרה שתבלבל אותו, ותסיר את מחשבתו מהתפילה. אז אמר, עיניך לנוכח יביטו. מה זה נוכח? השכינה, תשים אותה מולך. שיביתי השם לנגדי תמיד. וממילא כי ממיני בל אמות. אז עיניך לנוכח יביטו, וממילא אף אפיך יישירו נגדיך. כן, עוד מאמר. פלס מעגל רגליך, וכל דרכיך איקון. פלס זה לשון פלס. הגמרא אומרת שלפני שאתה בא לעשות איזה פעולה, לפני שאתה בא ללכת לאיזה דרך, תבדוק מה יהיה עם ימינה יותר או שמאלה יותר, האם זו הדרך הנכונה או שיש לך פה איזה טעות. תעשה משקל מלשון פלס. פלס זה משקל. פלס מעגל רגליך. ומה פירוש? ומחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, שכר עבירה כנגד הפסדה. זאת אומרת, אדם חושב שהוא הולך עושה איזה מצווה בגלל זה יש לו איזה הפסד ממון, או לפעמים יש לזה כאילו פחיתות כבוד להתעסק באותה מצווה, או לפעמים יש בזה איזה צער או יגיעה. אין דבר, כדאי ההפסד וכדאי הצער בשביל השכר הגדול שיהיה לאותה מצווה. זה הפסד מצווה כנגד שכרה. ואחר כך יש שכר עבירה כנגד הפסדה. פעמים היצרה משגע אותו לעשות איזה עוון, והוא מקל, מחפש לעצמו איזה קולות, איזה שיטות, איזה דרכים. ותראה כמה אתה צריך אחר כך לשלם. או מה המשך שם? ששכר מצווה, מצווה. ששכר עבירה, עבירה. זה בעבוד רבי נתן. שם אמר שלפעמים אדם חושב שהוא בא לעשות מצווה והיא אינה מצווה אלא עבירה. הוא מוכיח מישהו, הוא מלבין על ידי זה את פניו. מה שכתב מרן, לקורא בתורה יש בעיה גדולה. או לפעמים כמו שהיה מצוי, זה אחת התקלות שהיה בתחנות הרדיו, איזה רמסקן אומר הלכה, פתאום עולה איזה מישהו, מוכיח אותו. מקום פלוני כתוב כך. זה, פעמים זה מלבין פני חברו ברבים. צריך להיזהר בזה. כתוב שאסור לשאול שאלה את הרב שאתה יודע שהוא לא יוכל לענות. יש בזוהר הקדוש מעשה נורא, שם העביר רבי שמעון, שהיה מעשה באחד שבא הנשמה מעולם האמת ואמר שהוא נענש שגרשו אותו חודש מגן עדן. שאל אותו למה, הוא תמיד חכם, אמר לו שהיינו צעירים ויושבים לומדים אצל הרב, אז הרב היה דרכו לבחון את התלמידים אם הם הקשיבו, אם הם למדו, אם יודעים את החומר או לא. היה שם איזה תלמיד מסכן שהוא היה רשלן בלימוד, לא התאמץ מספיק, והרב היה רוצה לזרז אותו, והרב היה שאל אותו שאלה והוא מסכן, התלמיד לא ידע, אז היה מסתכל ימינה שמאלה אולי מישהו יעזור לו, תן לו איזה כיוון משהו. והיה איזה תלמיד שרצה לענות לו, לעזור לו, וזה החכם, שהוא היה צעיר, רמז לו, שתוק, שתוק. למה? שיקשה לילד הזה. והוא לא התכוון חלילה לבזות אותו, אלא לחנך אותו. תראה מה קורה כשלא מקשיבים, שזה לא משתלם. אז, והוא רצה לענות לו, והוא לא ענה. בגלל זה התלמיד התבזה אחר כך, הרב נזף בו. והתבייש ליד כולם שהוא לא ידע את התשובה ואחרים ידעו. בגלל זה גרסו אותו, גזרו עליו, לא גיינם, אבל עונש, אתה לא תיכנס לגן עדן. תנו לו איזה חודש עד שהתפלל עליו רבי שמעון, ביקש עליו רחמים ונכנס. שלא מכאן אדם יזהר, כמה לפעמים יכול לגרום חס ושלום שאחרים יתבזו. הרב חידה כותב שהוא היה הרי הוא הסתובב בהרבה מדינות, בין המדינות שהוא היה, היה בטוניס, אז הוא היה צריך לדרוש שם. רב חידה היה גאון גדול, מכיר בכל הסוגיות בשס. אז עכשיו לפעמים בן אדם עומד למשל מול אחד, יכול להתמודד, אבל לפעמים יש מולך עשרה והם עריות, מוכרח שיפילו אותך, למה תמיד יהיה איזה סוגיה שאתה לא שולט בה, והוא היה בדיוק למד אותה היום או למד אותה אתמול או שהוא זוכר אותה, ואז הוא יכול לנצח אותך. זאת כתב הרב חידה, כל המנהגים שראיתי היו טובים חוץ מנהג אחד, שהמנהג שלהם היה כשהרב אומר דרשה, היה אומר דרשה מקשים עליו קושיות וברבים. זאת אומרת, הוא היה מתפלל לקדוש ברוך הוא שיציל אותו מהם לפני שהיה מתחיל, למה לך תדע, מתווכחים איתך. אז היה מתפלל לקדוש ברוך הוא, אבל הוא אומר, תדע שזה מנהג לא נכון, לא טוב. למה? למה לפי הלכה אסור לשאול את הרב שלא מאותו עניין? למה? הוא לא מצוי בעניין, ואולי הוא לא ידע את התשובה, כי צריך להכין. או משום שהוא לפעמים, אני מדבר על הלכות שבת, ישאל מישהו בהלכות יום טוב. יש הבדל בין הלכות שבת ליום טוב, והשומע ישמע את התשובה, התשובה הייתה על הלכות יום טוב, והוא חושב שזה הלכות שבת, כיוון שאני עושה הלכות שבת. ולא תמיד הרב אומר את כל ההבדלים ואת כל החילוקים, וחוזר על זה כל פעם, ויש בן אדם שבדיוק נרדם בדקה הזאת, וברגע הזה התעורר, ושמע כך, והוא חושב שזה שבת, וזה לא כך. וכן על זה הדרך. וכן הוא אומר, צריך זהירות גדולה. כשאדם יזהר, נפקא מינה, המרן כתב, שבקריאת התורה, לדבר שלא מעכב את הקריאה ואין לו שינוי אסור להחזיר. לפעמים מחזירים אותו סתם על איזה טעם או על איזה דבר, אסור שאתה מלבין את פניו של הקורא. אם הוא שינה דבר שמשתנה העניין או עשה טעמים לא נכונים והטעמים האלה שינו את ההבנה, זה אנחנו נחזיר אותו. אבל אם לא השתנה העניין, מה? מרח השתנה העניין למשל בטעמים, בכל בכור בהמה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא היכה את הבכורות של מצרים, היכה גם את הבכורות של הבהמות. אבל אם הוא יקרא בכל בכור מעריך תרחה, סוף פסוק, עשה כל הבכורות בהמות, בכל בכור בהמה, אבל צריך להגיד בכל פסיק בכור בהמה. לכן זה היום בעוונותינו, יש הרבה מהקוראים בתורה, הרבה שלא מבדילים בין מעריך טרחה לטרחה מעריך. זה טעות גדולה מאוד, זה טעות שבשנה העניין, ועל זה לא מחזירים. לפעמים איזה אות או איזה ניקוד אין בזה שום משמעות, עשתה, אז מה קרה? צועקים, כולם צועקים, אז פעישים אותו. אני הכרתי אחד פעם לפני בערך 30 שנה באיזה בית כנסת מסוימת, היה קורא בתורה, זקן העירו לו, צעיר היה, העירו לו. טוב, אחר כך התחילו, הוא נהיה התחרות בין הציבור, מי העיר לו יותר? העירו לו, נפל והתעלף באמצע הקריאה. זה טוב שנשאר בחיים, עוד צריך לברך הגומל שיצא מהם בשלום. זה צריך זהירות, לכן צריך לדעת מתי ומה ואיך, שלא חס ושלום לגרום חלילה וחס איזה דבר שלא הגון. מה אומר כבודו? זה בצנאה, בצנאה, מה יש בזה? עוד דבר שמשתנה העניין, או לפעמים זה הלכה שהיא טעות, אז יכול לשאול אותו, להגיד לו מחילה, כתוב ככה, או יקרא לפניו, זה משהו אחר. אבל כשזה לא קשור לזה, למה יעשה לו דבר שיש בזה ביזיון? להיזהר, לא לגרום ביזיונו. לא שמעתי. בולע מילים, שלח אותו הביתה. רופא אף אוזן גרון, שלח אותו. יש שאלה כזאת בזבחי צדק, הרב זבחי צדק נשאל, אם אנחנו תשעה חסר לנו עשיר למניין, ואנחנו יודעים שיש אחד מחלל שבת, אם מותר לצרפו למניין, אז הוא אומר שאם הוא מסכים להצטרף למניין, נצרף אותו. ולמה? הרי מחלל שבת פרהסיה לא מצטרף למניין. הוא משיב שכל הטעם שהוא לא מצטרף למניין, כיוון שהוא מבזה את השבת, אז הוא מוציא את עצמו מכלל ישראל, הוא נקרא ככופר בכל התורה כולה. אבל שאין כן זה שעכשיו אתה רואה שהוא בא והוא מצטרף למניין, זאת אומרת הוא מקבל עליו עול תורה ומצוות, אז אני אומר מה שהוא חוטא שם זה יצרי אנסה, או מי אמר אולי כעת הרהר תשובה והשבת הוא לא יחלל. אז יוצא שזה לא תמיד פשוט שהוא לא מצטרף, לא כל שאומרים לא מצטרף, יש לך תחילה וגם יש דעבד. חתחילה לא נצרף אחד כזה, נוסיף עוד, אבל בדעבד לפעמים אין, ויש הרבה מקומות עבודה היום ברוך השם, זה מצוי הרבה מאוד, שהיום כן ירבו אלפים, אני לא מגזים, בכל העיר, שעושים מניין מנחה באמצע העבודה, מכיר הרבה מאוד, וביניהם יש כמה וכמה מחללי שבת, ביניהם בלי כיפות, צמים כיפות, אשריהם ישראל, צריך לעודד אותם, במצווה להתפלל איתם. למה זה מקרב אותם? עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שבסוף נעשים יהודים קשרים. לא יודע, מניין, חזן, הנח להם לישראל, שהשם יהיה בעזרנו, שנוכל לקיים את כל המצוות כראוי. רבי חנניה.